פרק כ"ח בחוכמת הקודש. אנחנו באופן כללי, כל הפרקים האלה עוסקים באיחוד הכלליות והפרטות. שתי תפיסות שונות. והן לכאורה מנוגדות, זאת אומרת, אני יכול לראות את עצמי בשני אופנים. בתור אני, למשל. ויש לי שייכות אל מה שמחוץ לתחום שלי. זה מגיע עד הכלל. אפשר לראות את זה בדיוק הפוך. מציאות הכלל מגיע גם אליי. אבל זה מתחיל מן הכלל. זה לגבי האישיות שלי. זה בכלל לגבי כל נושא. אפשר לראות בכל נושא את הנקודה הפרטית שבו, ושייכותו אל הכלל. וישנה שאיפה בנפש לאחד את שני התחומים. ובכן, ההופעה המקורית, והפרטיות. התשוקה העליונה שיש במדע הרוחני העליון למסתכלים המוכשרים. כלומר, מדובר על שאיפה שלא קיימת אצל כולם. יש הרבה אנשים שהם יותר פרגמטיים. אומרים, טוב, אני רוצה ללמוד מתמטיקה. אז תלמד אותי קודם כל לוח הכפל, לוח החיבור. תלמד אותי אחר כך משהו קצת יותר מורכב. יותר מורכב עד שבסוף אני אפתח מיומנויות. ויש אנשים בעלי תפיסה כוללת בכלל של המתמטיקה, ומתוך כך הם מגיעים גם לגילוי של כל מיני נקודות פרטיות. כן אומר הרב, התשוקה העליונה שיש במדע הרוחני העליון, למסתכלים המוכשרים, להוביל את ההופעה המציירת ונותנת נשמה למדע בפרטיותיו משורש שורשה יותר עליון, מונעת היא את השקידה הכמותית. ואני כל פעם רוצה לחזור אל הראשונות. אתה רוצה ללמד אותי עכשיו נקודה פרטית במדע הרוחני. ואני תמיד שואל את עצמי איך זה מחובר אל שורש השורשים, אל זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז זה מונע את השקידה הכמותית, כי בשקידה הכמותית אני צריך להוסיף עוד ידיעה ועוד ידיעה ועוד פרט ועוד פרט. יש בשביל זה דבר נפלא שהקדוש ברוך הוא ברא באדם. הזמנים האפורים. זה אחד הדברים הגדולים שהרבה פעמים אנשים בעלי נטייה רוחנית מפחדים ממנו. אנשים אומרים, אני בנוי לעליית נשמה. מה, אני, איך אומרים בשפה המעמיקה, אני בהיי. ואני רק לא רוצה לשמוע על הזמנים שבהם הכל יהיה פשוט ורגיל ורוטיני. ואותם בעלי ההיי, אינם מבינים עד כמה הזמנים האפורים הם חשובים. כי דווקא בזה שההערה הכללית נעלמת, יש עכשיו פנאי בנפש להתמסר להרבה פרטים קטנים. שהם לכאורה מצד עצמם לא כל כך חשובים. עוד ידיעה, עוד הבנה, עוד משל, עוד מעשה, עוד התרגשות, עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. כל הדברים הפרטיים האלה הם באים לרפד את הנפש. כך שזה יוצר את העמידות של הנפש בפני זעזוע במצבים קיצוניים. וזה מה שחשוב, אם כן, לתת את המקום דווקא לקטנות. לכן אומר הרב, התשוקה העליונה שיש במדע הרוחני העליון למסתכלים המוכשרים להוביל את ההופעה המציירת ונותנת נשמה למדע בפרטיותיו, משורש שורשה היותר עליון, מונעת היא את השקידה הכמותית. זה מפריע, אתה לא יכול להתמסר לשקידה הזאת. מה? הזמנים האפורים, לא רק שהם הכרחיים, הם ברכה גדולה. אלמלא הזמנים האפורים, האדם לא היה זוכה לכל העושר הרב של הרכוש של החיים. כן. מונעת היא את השקידה הכמותית מפני שהיא דוחקת תמיד את החפץ הפנימי. למצוא שפע עדין וחיי חוכמה מרוחבת בכל אות ובכל פרט. כלומר, אני רוצה באות אחת שאני לומד למצוא שם את כל התורה כולה, את כל החוכמה, את כל המוסר, את כל המדע, את כל האומנות, הכל. הכל באות אחת. באופן אמיתי זה באמת נכון, זה באמת שם. זאת אומרת, אפילו במדע אנחנו יודעים את זה, שבחתיכה אחת קטנה של החומר, נמצא שם היסוד של המפץ הגדול. כן? כמו שם, אם תפענח מה שיש שם באותו חלקיק של החומר, אתה תדע את סוד הבריאה כולה. אז התחושה הזאת קיימת גם בעולם הרוחני. רוצים למצוא את הכל באותה הנקודה. דוחקת תמיד את החפץ הפנימי למצוא שפע עדין וחיי חוכמה מרוחבת בכל אות ובכל פרט. במסכת אבות כתוב שמניין ללומד מחברו דבר אחד שצריך לנהוג בו כבוד. מאיפה לומדים את זה? מאחיתופל. שלימד דוד, שלא לימד את דוד אלא דבר אחד, ודוד נהג בו כבוד שנאמר ואתה אנוש כערכי אלופי ומיודעי. אומה, ועלו דברים כאלה וחומר, אומה דוד, מלך ישראל שלא למד מאחיתופל אלא דבר אחד, נהג בו כבוד, הלומד מחברו דבר אחד, ואפילו אות אחת, צריך לנהוג בו כבוד. כאלה וחומר קצת משונה. כן? אפילו אות אחת, אחיתופל לימד יותר מאות אחת, אז איזה מין קל וחומר אתה עושה? אלא, מסביר הרב ציודה, אחיתופל לימד את דוד בענייני פוליטיקה, לא בענייני תורה. אז בתורה, מבחינה איכותית, זה כולל פי כמה וכמה, אפילו אות אחת בתורה, זה כולל הרבה תכנים של חוכמת העולם. לכן צריך לנהוג בו כבוד. זאת אומרת, מה אנחנו רואים מהסגנון של המשנה? שבתורה יש אדם שמלמד את חברו אות אחת. ייתכן שהאות הזאת זה כל התורה כולה אצלו. יש ספר נפלא של הרב קוק בשם רש מילין. רש מילין שכל כולו על האותיות. עכשיו מה שמעניין, טוב, אחד הפרקים שם הוא פרק על האות א'. עכשיו, בשנים האחרונות גילו כתב יד של הרב קוק, שבו הוא מפרש את מה שהוא כתב על האות א'. זה רק 30 עמודים. כן? מפתיע, רק? זה מה שהוא מצא. טוב. מפני שהיא דוחקת תמיד. מה? זה נכון, זה מה שאמרתי. כיוון שזה בדברי תורה, אז זה כולל מבחינה איכותית הרבה יותר, גם מילה גם צורה כמותית. נכון, 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 ברור. בסדר. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכולים טוב. כל התורה על רגל אחת. אז רואים שלפעמים בדבר אחד הכל כלום. והתוכן הפרטי הוא תמיד סתום. והדברים מסתעפים ומתפצלים זה מזה בהתגלותם. ולו המתינו בני אדם עד הגלות להם האור השורשי, לא הייתה כל חוכמה מתפתחת, וכל מוסר וכל נימוס וכל התפתחות מעשית לא הייתה מנצחת בעולם. כן? אבל זאת האמת, זה שם נמצא. כן? סיפרתי את זה בפעם הקודמת, שהגאון מווילנה, נראה לי שזה בפעם הקודמת, הגאון מווילנה לא היה מוכן ללמוד חברותה עם מי שאיננו מוכן ללמוד אין סוף פעמים את אותו עמוד. אמר, וכי הגאון מווילנה למד אין סוף פעמים את אותו עמוד, הוא למד גם את העמוד הבא. אבל החשק של הנפש הוא למצוא את הכל באותו עמוד. אחר כך, ההכרח מביא אותך לעבור לעמוד הבא. כן. רק שנייה שעה. אבל ההכרח שמוליד את הפרטים לא יוכל לעקור את החשק הרחב של לב העדינים הגדולים הומה וחושק אליו. זאת אומרת, נכון, יש הכרח, אבל בכל זאת התשוקה הגדולה הזאת נשארת קיימת בנפש. כן, בבקשה. נכון.
שזה שאדם יכול מדלג על הפרטים, על עבודת הפרטים, זאת אומרת, יש לאדם איזושהי נטייה לשנוא את עבודת הפרטים, את התקופת...
זה לא מה שהוא כותב כאן. זה לא מה שהוא כותב כאן. פה הוא מכיר משהו אחר. שאדם רוצה למצוא את הכל באותו פרט.
זה לא מה
שהרב הציג
בהתחלה, שיש
נכון. ומכאן באה השפעת האמונה הגדולה שהכל נובע מהמעיין האלוהי, והכל נערך בערך המגמה העליונה שהכל שווה בה, וגודל וקוטן יחד עושים תחת הביות של החשיבות המתקנת את העולם כולו. כלומר, ההשתוקקות הגדולה הזאת למצוא את הכללות, יחד עם זה ההכרח לעשות בפרט, זה יוצר השקפה משולבת. ומשתלבים השמות הוויה ואדנות בחוברת. שם הוויה יתקבבקה הוא השם הכללי, המהווה הכל, ההתהוות המתמדת. שם אדנות, אדוני, זה פרטי. כן? מלשון אדנים. מה זה אדנים? מה זה אדנים? האם כבודו למד פעם ספר שמות? כן, העמודים במשכן, כבודו זוכר? המשכן, אתה יודע שיש דבר כזה? כן. המשכן היה עשוי מקרשים? כן. הקרשים עמדו על מה? אדנים. יפה, אז אתה יודע מה זה אדנים. כן. אדנים זה בסיסים. כן, בסיס. כן, 100 אדנים, כיכר לאדן, כר לאדן, זה כבר נקודה פרטית. הרעיון הכללי משתלב בנקודה פרטית. אז זה משתלבים השמות, הוויה והאדנות, בחוברת יתלכדו ולא יתפרדו. כן, החכמי הקבלה, כשהם אומרים שם השם, הם מתכוונים לשילוב, לשילוב של שם הוויה עם שם אדנות. מה? הוא לא מבקר שום תפיסה, הוא אומר נתונים. יש שאיפה כזאת, יש שאיפה כזאת, יש הכרח כזה. מה אני עושה עם זה עכשיו? זה יוצר סינתזה. אז מה זה? זה ההכרח. אז זה ההכרח. ההכרח מכריח אותנו לדלג אל הפרט הבא. כדי לחפש את ההערה הכללית, לא באותו פרט, אלא בכללות הפרטים. הרב כאן אומר מה הדרך הנכונה. הוא מתאר כאן איך במציאות אותם כוחות פועלים ביחד. אז הם יוצרים שילוב. בסדר? הוויה ואדנות. השילוב, כן? אז הוא אומר שיש תפיסה חדשה שנולדת באדם, שמשלבת את התביעה של הערה הכללית, של הערה הכללית הוויה, יחד עם הצורך בה, התמקדות הפרטית שם אדנות, ואז נוצרת תפיסה חדשה. משולבת, מה שנקרא. ומשתלבים השמות. הוויה, כן? כלומר, אתה אומר, זה כמו שיש בסידורים של חכמי הקבלה, ששם הוויה והאדנות מחוברים ביחד. כן, יש חלק מהסידורים הספרדים שהכניסו את זה בתוך הסידור להמון, יש כאלה שלא. כן. טוב. ומשתלבים, זה, אני לא יודע אם זה כל כך טוב שידיעות של תורת הסוד הופכות להיות פופולריות. השאלה אם זה בית מרומם את ההמון או לא, אני לא בטוח. ומשתלבים השמות הוויה ואדנות בחוברת, יתלכדו ולא יתפרדו. ונועם התורה הולך ומתגבר. ומפיצו את מעייניו, ומרווה צמאים בנחלי עדניו. מה יקר חסדך אלוהים ובני אדם, בצל כנפיך יחסי ונרוויון מדשן ביתך, ונחל עדניך תשכם. כלומר, מה הוא אומר כאן? שיש רוויה, ירוויון מדשן ביתך, שזה הפרטים, ונחל עדניך, שזה הכללים, תשכם. משוך חסדך ליודעיך, וצדקתך לישרי לב. פרק כ"ט. צפיית, האם יש אפשרות בכלל להדליק את המזגן פה, או שזה נגזר עלינו? מה? אפשר לנסות. זה נכון, אז אחרי השיעור אני אנסה, כי אני לא יכול באמצע השיעור לטפל. טוב. מה? הוא מקולקל. אז יש לנו כלל. לא, אם זה היה מקולקל, אז חזקה, כאן נמצא, כאן היה. זאת אומרת, שום דבר לא אמור להשתנות. מי יודע? בכל זאת, איזה נס. טוב. פרק כפתת. צפיית הכלליות והפרטיות. כן, כלומר, הפרקים האלה דומים זה לזה, אבל כל פעם עם דגש אחר קצת. ההופעות הכלליות, כשהן מתגלות ברוח האדם, אינן יכולות להוציא פרטים מתוכם, כי אם באצילותם העשירה הן מתנוססות באושר גווניהם המאוחדים כולם יחד בחטיבה אחת. זהו החיסרון, הבא מתוך רום וסיגוב. כשבא התור להוצאת פרטים, מתקטנת היא ההופעה העליונה. האורה מתמעטת והפרטים רבים וחשובים, הולכים ונזרחים, מתהדרים ומתגדלים, הם נובעים ממעיינם הנובע, אשר כפי פח קטן הולך ונפתח. העסק הפרטי שבפרטים מרחיבו את הדעת לפי ערך עומק הלשדי שיש בתמציתם של הפרטים, שהוטל החיים של הכללים העליונים המופיע בהם מאור חייו. גניסתו של תל אורות זה היא בנקודת הרצון שבהכרה, המתעלה לאידאל העליון בחיי הפרטים, תולדות הכלל. מובן? לא? הוא אומר דבר פשוט. כן, יש... או שאתה עוסק בכללים, ואז אתה בהערה עליונה, או שאתה עוסק בפרטים, ואז אין הערה עליונה, אבל יש לך פרטים. אז כל אחד יש לו חיסרון. יש חיסרון בהערה הכללית, יש חיסרון בפרטיות. אני שוב חוזר על הדברים, עכשיו אני מקווה שזה ברור. ההופעות הכלליות, כשהן מתגלות ברוח האדם, אינן יכולות להוציא פרטים מתוכם. למשל, מסופר על רבי עקיבא, במסכת מנחות, שמשה רבנו בא ללמוד אצלו. יש מדרש כזה. משה רבנו בא ללמוד אצל רבי עקיבא, לא מבין את מה שרבי עקיבא אומר. חלשה דעתו. עד שאחד התלמידים שואל את רבי עקיבא ואומר לו, רבי, מניין לך? ועונה לו, הלכה למשה מסיני. ונחה דעתו. אני לא הבנתי, אני הייתי אומר הפוך. אם היו אומרים, הלכה למשה מסיני ואני משה, הייתי אומר, לא אמרתי את זה. ואז היו מביאים עוד פעם את הצוות של בית החולים לחולי נפש, אומר, כן, כן, אנחנו מכירים אותך, כולם... כולם מדברים כך. לא, אבל הכוונה היא אחרת. המדרש בא לומר שמשה רבנו חלשה דעתו בגלל שהוא חשש שמה. מה אתה אומר? הוא חשש.
הוא חשש ששכח.
לא. הוא לא חשש שהוא שכח. הוא חשש שמה. הדברים שרבי עקיבא מפתח זה תורה חדשה. זה כבר לא הוא. הוא שומע הלכה למשה מסיני, אז אני מבין. אני לא יכול לרדת לפרטים האלה, אבל הכל נובע ממה שיש אצלי. כמו שורש וענפים. הענפים כלולים בשורש. למרות שאם אתה מסתכל על השורש, אתה לא רואה את הענפים. אתה לא רואה פירות, פרחים וכו'. אבל הכל נמצא שם. אז זה מה שהרגיע את משה. יוצא לפי זה, שזה שרבי עקיבא יכול לרדת לפרטי פרטים שמשה לא משיג, זה בגלל מעלתו של משה. או כמו שאומר הזוהר, משה משיג את התורה באורח כלל, ואילו רבי עקיבא באורח פרט. כן? אין שום ספק, מה שאתה אומר זה דברי התוספות יום טוב. התוספות יום טוב אומר שיש כמה הלכות למשה מסיני שאין שום ספק שמשה לא הכיר אותה. למשל, אותה הלכה למשה מסיני שמובד בגמרא, במשנה, סליחה. לא זה, מקובלני מרבי עקיבא שקיבל מן הזוגות, שקיבל מרבי יהושע ורבי אליעזר, שקיבל מרבי נוחל מזרח, שקיבל מן הזוגות, שקיבלו מן הנביאים, הלכה למשה מסיני, שאמון ומואב מעשרים, מעשר עני בשביעית. ברור? כך כתוב במשנה. יש רק בעיה אחת. אין שום ספק שזה דרבנן כל הסיפור הזה. אז איזה הלכה למשה מסיני יש פה? כן, אז זה מה שאומר התוספות יום טוב, שהביטוי הלכה למשה מסיני הוא כינוי להלכה שמקורה קדום ולא ידוע, וגם סברתה איננה ידועה. כלומר, לא צור... הסברה איננה לגמרי ברורה. אז זה נקרא, אבל כולם יודעים שזה כך, זה נקרא הלכה למשה מסיני. כן, ברור. כן. זה לא סותר את דברי, זה לא סותר את דברי הרמב״ם בכלל, מסיבה פשוטה, כי מי שכתב את התוספות יום טוב זה לא הרמב״ם. אז לכן אין פה סתירה. אם הרמב״ם היה כותב פעם כך, פעם הפוך, היית אומר יש פה סתירה. אבל זה רבי יום טוב ליפמן הלר שכתב את זה, וזה רבנו משה בן מימון שכתב את זה. זה לא אותו אדם. אז זה מה שהוא רצה להגיע, הוא אומר שזה סתירה. ולא, בסדר. אם יש מחלוקת, אז למה ליישב? אם זה מחלוקת, בהגדרה זה לא ניתן ליישוב. אם מישהו שהוא בעל אותה דעה אומר דברים הנראים סותרים, אז אתה צריך ליישב. אבל אם שני אנשים אומרים דברים הפוכים, אתה לא צריך ליישב, זה מחלוקת. למה אתם רוצים דווקא לחבר? אם אחד אומר אסור, השני אומר מותר. אחד אומר שחור, השני אומר לבן. אז הם חלוקים. לפי התוספות יום טוב? לפי התוספות יום טוב, הלכה למשה מסיני, זאת הלכה קדומה שמקורה איננו ידוע. למה יש ספק? אבל למה שיהיה לי ספק אם אני סובר כמו מישהו? אם אתה לא יודע אם ההלכה בנושא הזה כהרמב״ם או כתוספות יום טוב, אז יש לך ספק. אבל למה שלי יהיה ספק? טוב, יש פה שתי שאלות. שלום הרב, האם אחד זה שילוב של הכללות והפרטיות? תודה. כן. אשמח אם הרב יוכל להרחיב קצת בדבר הזה. מה הכוונה הנבואה הכללית? משה רבנו לא ידע את כל ההלכות הללו? התשובה היא, בדיוק כמו שכתבת, משה רבנו לא ידע את כל ההלכות הללו. אם היית שואל את משה רבנו, רבנו משה, איך מכשירים מיקרוגל לפסח? מה היה עונה משה רבנו? א', אני לא יודע מה זה מיקרוגל, ב', מה זה להכשיר? אז לכן, אבל מה? כל מה שאנחנו עושים זה אמת. זה הלכה למשה מסיני. זה נובע מתוך השורש הכללי של משה רבנו. יוצא שהכללות של משה היא מפני מעלתו ולא מפני חסרונו. כיוון שהוא כל כך גבוה, הוא כולל באופן סמוי את כל דברי רבי עקיבא, ורבי עקיבא מוציא אל הפועל את הדבר. כן. אתה אומר שמשה היה עונה לך לרב שלך. כן, אבל זה יוצא פחות עסיסי. הלאה, כן. משה לא יכול לרדת לפרטים, לא בגלל שמשה אין לו שכל. משה רבינו יש לו שכל בומבה. אבל מה? הוא נתון להערה הכללית. הוא רואה את שורש הדברים, את נשמת הדברים. ולכן הוא נמצא במקום יותר עליון. זה כמו שאם אתה, נגיד, יוצא למערכה, נגיד שאתה אלוף בצבא, יוצא למערכה, ואתה לא יודע בדיוק מה יש בחגור של כל חייל. זה לא אומר שאתה לא מצביא טוב, כי יש מישהו שזה תפקידו לדעת אם החגור בנוי טוב. מובן? טוב. אבל זה מצד ההתגלות ברוח האדם. כשזה בנשמת האדם, הכל כלול, גם הפרטים. כלומר, השאלה באיזה דרגת הכרה אתה נמצא, בנשמה או ברוח? אם תשימו לב, הרב כאן מדייק. ההופעות הכלליות כשהן מתגלות ברוח האדם. בנשמת האדם, שמה אין בעיה. אינן יכולות להוציא פרטים מתוכם. כי אם באצילותן העשירה הן מתנוססות באושר גווניהם המאוחדים, כולם יחד בחטיבה אחת. זהו החסרון הבא מתוך רום וסיגוב. אפילו משה רבנו בחייו היה זקוק לאהרון. כן? נראה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאיך. רואים למשל בפרשת בשלח, בהמן. כשהעם מתלונן של מה לאכול, אז משה אומר לעם, מה אתם מלינים על השם? לא עלינו תלונותיכם, כי על השם. ויאמר משה אל אהרון, אמור אל העם, כך וכך. כלומר, הסגנון של משה היה סגנון אבסולוטי, קשה. כי קשה להתמודד עם האבסולוטיות של משה. אחר כך, כשהוא רוצה לפייס את העם ולומר להם שכן ירד מחר לחם מן השמיים, הוא אומר לאהרון לומר את זה אל העם. יש תרגום. תחנת ממסר, מה שנקרא. יש בספר הזוהר, בפרשת תרומה, חלק שקוראים לו ספרה דצניעותה. זה ספר קדום, 5 פרקים קצרים. ושם אפשר לומר שזה כמו המשנה, כמו משנה ביחס לגמרא, ככה ספרה דצניעותה ביחס לכל הזוהר. זה ספר תמציתי שבתמציתי, אי אפשר להבין אפילו מילה אחת, זה בסדר. וכל הזוהר זה פירוש בעצם של הספרה דצניעותא. אז שם בזוהר מסופר, לפני שמובא הספר, שרבי אלעזר שאל את רבי שמעון אביו, אמר לו, אם פה כלולה כל החוכמה, אז אולי נעסוק רק בזה. אמר לו, אהי למען דעיל ונפיק, למען דלה עיל ונפיק לה. זה טוב רק למי שנכנס ויוצא, אבל לא למי שאיננו נכנס ויוצא. מה פירוש נכנס ויוצא? כמו שהגמרא אומרת, נכנס בשלום ויצא בשלום. או כמו שאומר בעל הסולם שם, הכוונה שהוא נכנס אל החוכמה ויוצא ממנה בלי שבעטו בו. כי אדם העוסק בחוכמה העליונה יכול להתייאש, הוא נבעט משם. ונובא שמה משל, מטלה לברנש דאבה דיורי בני טורין. משל לאדם שהיה דירתו, מושבו, בתוך ההרים. כן? זה מין יצור כזה, כמו זרטוסטרה של ניטשה, שהוא נמצא בהר, שמה, עוסק בדברים עליונים. אבה זרע חיטין ואכיל להו. היה זורע חיטים ואוכל אותם. מזה הוא היה חי. יום אחד אזיל למטה. יום אחד הגיע אל העיר. מטה זה עיר. ואמר, אני רעב, אז יהבו לי נהמה טבה למיכל. נתנו לו לחם טוב לאכול. אכל, ואהבה טעים לחדה לחיכה. היה טעים מאוד לחיקו. אמר, ממה התעביד דה? ממה נעשה הדבר הזה? אמרו לה, מחיטין. אמר, כן, מחיטה אפשר לעשות כזה דבר? אחרי זמן, יהבו לה גריצין דלשין במשחה. כן, הוא לקח גריסים מנילושים בשמן. היה עוד יותר טעים. אמר, וממה התעביד דה? אמרו לה, מחיטין. לבטר יהבו לה סופגנין דלישין במשחה ודובשה. כמעט סופגניות כאלה מתיקות, ספנג'ים. כן? אמר, ממה התעבידה? אמרו לה, מחיטין. אמר, אנא הוא מרא דכולהו, דאנא אכיל עיקרא דכולהו דהיו חיטין. אני בא לכל כי אני אוכל את החיטה שהיא השורש של כל הדברים האלה. ולכן חזר אל ההר והמשיך לאכול חיטה. ומשום ההידעתה, בגלל הדעה הזאת, התאבידו מיני, נאבדו ממנו, כל עידונין דעלמה. כל העידונים שבעולם. כן, כלומר, זה מי שעוסק רק בשורש של השורשים, הוא מאבד את כל העונג המציאותי שיש בדרכי החוכמה. בסדר? זה החיסרון שבא מתוך הסיגוב. מה? אני אמרתי מאיפה הסיפור, אני לא מבין. אמרתי שזה בזוהר התרומה, לפני הספרה דצניעותא. מה כל כך מסובך? טוב, אז בואו נקרא את זה עוד פעם. יש פה שאלה, שלום מרב. אם אדם בדרגת משה מגיע לדרגת העיירה הכללית, מה נגיד אנו, אזובי הקיר? על מי מדבר הרב קוק? תודה. תשובה. המושגים האלה הם מושגים יחסיים. כלומר, בכל זרימת חוכמה, יש דרגות כללות ודרגות פרטות. כלומר, ביחס לנושא או למדרגה שלנו, יש גם כלל ופרט. גם אצל משה רבנו יש כלל ופרט. משה רבנו גם הוא פרט לעומת אדם הראשון. וגם אדם הראשון זה סוג של פרט, לעומת רוח החיים שאחרי תחיית המתים. כלומר, כל דבר הוא פרט לעומת כלל אחר. זה לפנים מזה. מה קרה? זה לא עובד? אני חושב שזה עובד.
זה חם
פה. זה חם? איזה יופי.
זה כבר שבוע, כאילו ששומעים את העירוב, אבל חלוק פה.
זה טוב.
לא,
אבל אפשר, ככה, למשל, אם אנחנו מתחממים, אפשר להוסיף קצת שמן ומלח.
נראה נמצא על המעבר
בלבד. בשל טוב. מה?
אולי כדאי לפתוח חלון.
מי יודע, מי יודע.
שיהיה לכם
אוויר. ייתכן ככה, ייתכן ככה, אני לא יודע. אני עסוק בכלליות. טוב, כשבא התור להוצאת פרטים, מתקטנת היא ההופעה העליונה, האורה מתמעטת והפרטים רבים וחשובים, הולכים ונזרחים, מתהדרים ומתגדלים מהם, נובעים ממעיינם הנובע אשר כפי, פח קטן הולך הוא ונפתח. מאיפה יעקב הביטוי הזה פח קטן? יעקב אבינו. יעקב אבינו חזר לפחים קטנים, ואז זה היה בחושך, ואז נתגלה לו שהוא ישראל. כמו כן גם, יש פח השמן, מספח השמן, בתקופה של סילוק שכינה מישראל. זה לא ימי בית ראשון, זה ימי בית שני, התקופה החשמונאית. ודווקא שם התגלו הערות גדולות. או כמו שהרב אומר, באורות, כאשר השמש נעלמת, אז יש הערה של הכוכבים הרחוקים, שאי אפשר לראות אותם כשהשמש זורחת. כן. העסק הפרטי שבפרטים מרחיבו את הדעת לפי ערך העומק הלשדי, שיש בתמציתם של הפרטים. כלומר, אתה רוצה שפרט לא ייבש אותך, צריך שהפרט יהיה רטוב. הוא רטוב מהתמצית הכללית, שהוטל החיים של הכללים העליונים המופיע בהם מאור חייו. שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, משלם על הסומכוס אומר, משלם על הפרה חצי נזק ועל העובר רביע נזק. וחכמים אומרים, המוציא מחברו עליו הראיה. נו, זה מקרה פרטי, נכון? אבל זאת שאלה אמיתית מאוד, זאת שאלה על מהות הצדק בכלל. כי הרי נעשה פה נזק וצריך להשלים את הנזק. יש לנו שתי אפשרויות, או לדון בשאלה של הנתבע. אתה בא להוציא כסף ממישהו, אתה צריך להצדיק את ההוצאה הזאת, ואז המוציא מחברו עליו הראיה. אז או ואז יבצעו שני מצבים, או שתובה ראיה והוא ישלם את כל החצי נזק על העובר, או שלא תובה ראיה והוא לא ישלם כלל על העובר. אבל אז בזה פתרנו את בעייתו של אותו נתבע פרטי, וככה הלכה. או שאנחנו נעשה חשבון של הצדק הכללי בעולם, שלפעמים העובר יצא מכוח הנגיחה של השור ולפעמים לא, ולכן סומכוס אומר, ממון המוטל בספק חולקין. יוצא שיש פה שתי השקפות עולם כוללות לגבי מהות הצדק, שבאות לידי ביטוי בנקודה פרטית. מה עשיתי כאן? מה? אי אפשר ליישב אותם. זה שתי שיטות להלכה. צריך לדעת, כשיש מחלוקת זה מחלוקת. בסדר? עכשיו, יוצא לפי זה שסומכוס וחכמים שעוסקים לכאורה בהלכה פרטית שבפרטית. כמה צריך לשלם על מה גודל הצ'ק שצריך לחייב בבית הדין? בעצם הם עסוקים בשאלה כללית שבכללית. השאלה, כלומר, התמצית הלשדית נמצאת באותו פרט. רק צריך לדעת להסתכל שם. זה מה שאומר הרב. העסק הפרטי שבפרטים מרחיבו את הדעת לפי ערך העומק הלשדי שיש בתמציתם של הפרטים, שהוא תל החיים של הכללים העליונים המופיע בהם מאור חייו. גניזתו של תל אורות זה, אז דיברנו על זה שיש צורך אם כן לעבור מן הכלל אל הפרט ולגנוז את הירה הכללית לרגע, נכון? אז מאיפה זה בא? היא בנקודת הרצון שבה הכרה. נקודת הרצון שבה הכרה, אני אסביר. האם אני רצון או אני הכרה? זאת התלבטות גדולה שמצויה הרבה מאוד גם בספרות הפילוסופית ולהבדיל גם בספרות הפנימית שלנו. האם, או אפילו הבעל שם טוב אמר משהו יפה, הבעל שם טוב אמר, במקום שנמצא רצונו ושכלו של האדם, שם הוא כל האדם. אולי שהבעל שם טוב יחליט, רצונו או שכלו? נכון? כמו כן גם הרמב״ם בהרבה מקומות כותב שבשאלות שורשיות אתה חייב לומר כך רצה או כך גזרה חוכמתו. שוב, אותו ביטוי כפול, חוכמה או רצון. מצד האמת היותר פנימית אנחנו מניחים שאם אני אישיות אחת, שהחוכמה והרצון מתאחדים. מה שהזוהר מכנה בשם טרן ראשין. כאילו יש לאדם שני ראשים, אבל זה בעצם ראש אחד. אז בתוך ההכרה יש נקודת רצון. זה מה שנקרא נקודת הרצון שבהכרה. היה גוי אחד שהבין את זה, קראו לו רנה דקארט. הוא שאל את עצמו מי אני. והוא אמר אני מחשבה. קצת מוזר. אי אפשר לכלול את האני במחשבה. מחשבה זה משהו סתמי. אני זה משהו אישי. אבל כנראה יש נקודת חיבור. הרצון שבהכרה. וברצון שבהכרה, שם נמצא מעבר בין הכלליות לפרטיות. הרצון הוא כללי, ההכרה פרטית. אז ההחלטה לעבור מן הכללי אל הפרטי נמצאת בנקודת הרצון שבהכרה. זה מה שאומר כאן, גניזתו של טל אורות זה, הוא בנקודת הרצון שבהכרה המתעלה לאידאל עליון בחיי הפרטים, תולדות הכלל. כן, בבקשה אדוני. מה זה תל אורות? אתה שואל מה זה תל אורות? אבל אתה יודע מה זה תל אורות? תסביר לי מה זה. תל אורות זה פרחים? מה פתאום? תל אורות זה פרחים? מה? לא שומע.
תל
זה נקרא תל אורות? איפה לקחת את זה? אני לא שמעתי את זה אף פעם. הגוונים, תל אורות זה לקוח מפסוק. כן, יחיו מתיך נבלתי יקומון, הקיצו ורננו שוכני עפר, כי תל אורות תליך וארץ רפאים תפיל. והגמרא במסכת כתובות אומרת, המשתמש באור תורה, טל תחייה מחייהו. כלומר, מצד עצמנו אנחנו מתים, התורה מחיה אותנו. אז טל אורות זה התורה בשורשה. כן? התורה הכללית. וצריך לגנוז את אותו טל אורות כדי להגיע לפרטים. מובן? כן. אז כן שאלת מה זה טל אורות. זה כן אורות במובן של אורות. לא, אורות זה לא כלי. זה בדיוק הפוך מכלי. לא, טל אורות, הכוונה טל שהוא אורות. הבנת? כן, בבקשה. בחיבור הרצון והשכל, האם אין משום ביטול הבחירה החופשית? כן, יכול להיות. לא, השאיפה העליונה היא שאנחנו נהיה מעבר לשאלות האלה. זאת אומרת, השאלה של הידיעה והבחירה מפורסמת, היא נפטרת בנקודת האחדות בין הרצון לחוכמה. אותו הדבר. כי שאלת הידיעה והבחירה זה שאלת הבחירה. הבנת? כן.
העומק של הפרטים מובן אחרי שלומדים ומבינים את הכלל העליון וצריכים לעבור את כל פרט פרט, או כמו מילה שמבינים את הכלל העליון, אז...
לא, לא, זה לא, לא. מה שהרב אומר, שגם אם אתה לא הגעת למדרגה הזאת, של הכלליות, כשאתה עוסק בפרטים, היסוד הכללי נמצא בהם. וזה מה שגורם שהעיסוק בפרטים מרחיב את הדעת. אדם שלומד הרבה פרטים, חש בצורה לפעמים מפתיעה, הרחבת הדעת. בעוד שזה צריך לגרום לו להקטנת הדעת. ואף על פי כן, האדם מרגיש שמשהו התרחב בו. מאיפה בא הסוד הזה? כי היה גנוז באותו פרט יסוד כללי. בסדר? לכן החשיבות לעסוק בפרטים. העוסק, יש לפעמים אמירה כזאת, שעל ויכוחים, כל מיני ויכוחים, זה ויכוח הלכתי נטו. מכיר את הטענה הזאת? זה שטויות. אין דבר כזה ויכוח הלכתי נטו. כי אם זה רק הלכתי נטו, אז הפרט הוא לא חשוב. אז למה יש ויכוח בכלל? תעשה או ככה, או ככה, איך שאתה רוצה. אם יש ויכוח על פרט מסוים בהלכה, סימן שיש יסוד עיוני שקודם לפרטים האלה. ברור? ושהוא בא לידי ביטוי במחלוקת הזאת. הדוגמה הקלאסית, הלל ביום העצמאות. כן, ויכוח הלכתי נטו, בכאילו. כן, מה אתה אומר? לפי ההשגה שלך. כלומר, זה לא במקרה. אם אדם אומר בהלכה דבר א' והשני אומר דבר ב', זה לא בגלל שהם אומרים מה בראש שלהם ככה שליפה מהמותן. יש משהו שבא מעומק ההשקפה שלהם, שלא תמיד הם מודעים לו, אבל הוא פועל שם. כן, בבקשה. לא תמיד זה עובד. משתדלים, אבל לא תמיד זה עובד. יש לנו הרבה מאוד הלכות ומעט מאוד כללים. למשל, בבית המדרש של רב חיים מבריסק, ניסו את זה. כן? שלקחו הרבה פרטים, מתוך הפרטים הגיעו ליסוד, ככה הם קוראים לזה, לא קוראים כלל, בבריסק קוראים לזה יסוד. ועל יסוד, אותו יסוד, ממציאים הלכה חדשה שלא נאמרה. כן, ואז על פי אותה נוסחה שאתה חידשת, אתה מחדש הלכה חדשה. הרב קוק אמר על זה, שאף על פי שיש בזה הרבה יופי אסתטי, אבל זה תמיד מסופק. מסופק. מסיבה פשוטה, ההלכות לא תמיד עובדות לפי הכללים שלך. כלומר, הרבה פעמים אתה רואה שנפסקו שתי הלכות, שאם אתה שואל את עצמך מה השורש שלהם, אתה רואה יסודות הפוכים. ואף על פי כן שתיהם נפסקו, כי בעולמו של הקדוש ברוך הוא יש מקום גם ליסוד הזה וגם ליסוד הזה. הוא לא נגד, הוא התנגד לפסיקה על פי זה. בוקר טוב, ההכרה זו החוכמה, תודה. אכן, כן. טוב, נמשיך. מה? כן, נביא לך דוגמה שהשורש הוא הפוך. למשל, יש הלכה שזריזין מקדימין למצוות, נכון? לכן, משל, ברית מילה, הגיע היום השמיני, כמה שיותר מוקדם לעשות ברית מילה, נכון? מיד גמרנו תפילת ותיקין, מיד. צד שני, יש לנו כלל, ברוב עם, הדרת מלך. לא כולם יוכלו להגיע, הסבתא מגיע מאשדוד, וזה פה או שם, בואו נעשה את זה בארבע אחרי הצהריים. נכון? אז יש לפעמים שאתה משתמש בהלכה עצמה, לפעמים ביסוד של זריזין מקדימים, לפעמים ביסוד של ברוב עם, הדרת מלך. מה? יכול להיות שאחד סובר, יכול להיות דעה שתגיד, בכל מקרה צריך זריזין, והוא לא מתחשב ברוב עמדת מלך. יש מי שיגיד לך הפוך, ויש כאלה שיגידו שלך פעם כך, פעם כך. הפעם כך, פעם כך, באותה פסיקה, באותה מערכת הלכתית, מורה על כך שלפעמים היסודות הסותרים זה את זה, שוכנים הלכה למעשה. למשל, שאלו את הרמב״ם, לא, שאלו את רבי אברהם בן הרמב״ם. רבנו אברהם בן הרמב״ם. זו תשובה לא כל כך מפורסמת. שאלו אותו, מדוע אביך, הרמב״ם במשנה תורה, פוסק בעניין זה לפי מאן דאמר שמצוות צריכות כוונה, ובעניין זה פוסק שמצוות לא צריכות כוונה. ענה רבי אברהם בן הרמב״ם, אל תשאל על אבא שלי, תשאל על רבינה ורבה שהם מחברי התלמוד, שהם בסוגיה הזאת הלכו לפי מן דאמר שמצוות צריכות כוונה, ובסוגיה הזאת אמרו כמן דאמר שמצוות לא צריכות כוונה. מדהים. נו, ולמה רבי אברהם בן הרמב״ם לא השתדל למצוא יסוד שיישב? כי הוא הבין שלא תמיד צריך ליישב. כלומר, לא תמיד תוכל לפי... נגיד שאם היינו הולכים לפי השיטה של רב חיים מבריסק, אז היינו מוצאים יסוד אחד, ואז היינו מכריחים ליישב בין הסוגיות, או לדחות דעה. בסדר? טוב. בטבע זה לא פועל ככה. תלוי במה. יש דברים שכן, דברים שלא. נכון? במקום שהטבע מספיק עשיר, יש לך הכל. בתוך הטבע? כן. כן. טוב. אני יכול להביא לך דוגמאות, אבל חבל על הזמן. העוסק בתורה לשמה, הרי האור הכללי שמתחבר לרצונו המזוכח, הולך ומתברך אימו, ומושך לו שפעת גודל, מלכות וממשלה וחיקור דין. זה משנה באבות, כל העוסק בתורה לשמה. אבל העוסק בתורה שלו לשמה, פרטיו מיובשים הם מלשד הרצון האידיאלי, והפרטיות שבהן אוכלת את מוח עצמותיהם, והרי הוא מגרם גרמי. כלומר, הוא אוכל עצמות יבשות, ואינו בא לתעודתו שנוצר בגללה להוסיף אור רצוני עליון בעזוז החיים הפרטיים, להעלותם אל עילוי הכלל, ולהוסיף בכלל בכלל זיו צביוני חדש על ידי עושר הבמים משפלים. קדושי הדעה צופים את אור הפרטיות כשהם עסוקים בכללי כלליות. למי הוא מתכוון? יש לו דוגמה אולי למישהו כזה? לעצמו, כן. והם צמאים לאור הכללי, שוקקים אליו ומזדהרים בגודלו וכן קודשו, ביותם עסוקים בפרטי פרטים. חסד, שזה הכללי, ובאמת, שזה הפרטי, נפגשו. צדק, שזה הכללי, ושלום, שזה הפרטי, נשקו. עד כאן להיום. שלום.